בוקר טוב, אנחנו נמצאים בדף פ"ז עמוד ב' למטה בגמרא, אבל לפני כן השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתה של מלכה רחל בת אברהם יצחק, שהיום חל יום השנה הראשון לקבורתה. ואנחנו נחזור למשנה כדי לחדד יותר את שני הפירושים של הר"ן על המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, שדיברנו על זה בשיעור הקודם אבל בצורה די מהירה. אז נתחיל שוב מהמשנה ונחדד את הפירוש של הר"ן. יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין, יפר. כלומר, בזה אין מחלוקת, לכו לאלמה. אם הוא ידע מה זה נדר, אבל הוא לא ידע שנדרים אפשר להפיר. במקרה כזה, אז הוא יפר. יודע אני שיש מפירין, אבל איני יודע שזה נדר. כלומר, הוא ידע את ההלכה שאפשר להפיר נדר, אבל אשתו אמרה משהו והוא לא ידע שזה נדר הניתן להפרה. יש מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר. ופה יש שני פירושים ברן. אנחנו נסתכל ברן דיבור המתחיל, רבי מאיר אומר לא יפר, זה בשליש השלישי של השורות הבינוניות. רבי מאיר אומר לא יפר, אי כמן דאמר, דלא יפר כלל, כאמר, לא היום ולא אחר שהודיעו שהוא יכול להפר היום, דלא מקרי יום שומו שיהיה מפר, אלא כשהוא יודע שהוא יכול להפר. ולאחר שהודיעו שהוא יכול להפר, נמי לא יפר משום דידיה כמייתא, לגבי שלא יוכל להפר אחר מכאן יום שומו מקרי וכבר עבר. הוא בא ואומר, לפי רבי מאיר, במקרה כזה, שהבעל יודע שיש מפירים, שיש אפשרות להפר נדר ולא יודע שזה נדר, במקרה כזה לא ניתן להפיר את הנדר. אפילו אם נודע לו לאחר מכן שזה נדר שניתן להפרה, לא ניתן להפיר את הנדר, לא ביום שהוא שמע את הנדר, ולא ביום שהוא ידע שזה נדר. כן? זה לפי רבי מאיר. למה? מפני שביום ששמע את הנדר, הייתה לו ידיעה חלקית, ולא מספיק, וידיעה חלקית היא לא מספקת כדי להפר את הנדר. וביום שנודע לו, זה כבר היה לאחר יום שומו, כי הוא שמע את זה יום קודם, או יומיים קודם, או מתי שהוא קודם. לכן במקרה כזה, הנדר הזה, במצב כזה, שאותו בעל לא ידע, בעל או אב, כן, שאנחנו אומרים על הפרה, זה או בעל או אב, במקרה כזה אנחנו אומרים, לא ניתן, מקרה בלתי פתיר לגבי הנושא של הפרה. לחכמים, הוא יכול להפר ביום ששמע את הנדר, תכף אנחנו נראה את ההמשך, וחכמים אומרים יפר ביום זה, דסבירה לו דמקצת ידיעה ככל ידיעה, אבל כל שעבר יומו שוב אינו מפר, דיומא קמא יום שומו מקרי לעניין שיכול להפר בו, ולעניין שאינו יכול להפר מכאן ולהבא. מה הוא בא ואומר ככה? הוא אומר, היה לו שמיעה ידיעה חלקית. הידיעה החלקית הייתה לו שיש אפשרות להפיר נדרים, הוא רק לא ידע שזה נדר. הידיעה החלקית היא זאת שנותנת לו את הכוח להפיר את הנדר ביום שהוא שמע אותו. אז אם באותו יום, למרות שהוא לא ידע שזה נדר, הוא היה יכול איכשהו להפר, אז הוא מפר. אז זה מופר. אבל אם למוחרת או לאחר כמה ימים נודע לו שאת הנדר הזה ניתן להפיר, את זה כבר לא ניתן להפיר לגמרי. כלומר, לפי רבי מאיר לא ניתן להפיר לגמרי, לפי חכמים ניתן להפיר ביום שהוא שמע את הנדר וידע שזה נדר, והוא לא ידע שהנדר הזה ניתן להפיר. למה? כי הוא היה צריך ללכת לחכם ולשאול האם זה... אבל זה מצב שהוא קשה, אוקיי, אז זה חכמים. ואיכא מאן דאמר, כלומר יש לו פירוש שני, אנחנו נראה אחר כך בגמרא שיש הבדל בקושייה בין הפירוש הראשון לבין הפירוש השני. דכי אמר רבי מאיר לא יפר דווקא ביום שלאחריו כאמר, אבל בו ביום מפר בידיעה זו, דסביר עליה כיוון דו יודע שיש נדרים ויש מפירים ידיעה גמורה, נקרא, אף על גב דנו יודע שזה נדר. כלומר, הוא בא ואומר ככה, רבי מאיר, הוא יכול להפר ביום ששמע את הנדר, בניגוד לפירוש הראשון שהוא בכלל לא יכול להפר. כי, למה? כי לפי הפירוש השני, ידיעה חלקית טובה, מספיקה, מספקת. כלומר, לא חייב את הידיעה המוחלטת שגם שזה נדר וגם שיש לו מפירין, אלא מספיק ידיעה חלקית. אבל, אם למוחרת נודע לו, אז הוא לא יכול להפר מפני שזה לא ביום שומו. שוב, יום שומו זה יום... כלומר, גם לפי חכמים וגם לפי רבי מאיר, אם הוא רצה להפר ביום שנודע לו שניתן להפיר את הנדר, אז זה לא עוזר, כן? אלא אם הוא הפיר ביום ששמע את הנדר, אז לפי חכמים מפר, לפי רבי מאיר לא מפר. וחכמים אומרים, יפר ביום שלאחריו דסביר עלו...
חכמים יפר זה נקודה.
לא, לא. וחכמים אומרים יפר ביום שלאחריו, כלומר ביום שלאחריו הכוונה היא שנודע לו שהנדר הזה ניתן להפרה. דסבירה לו, דכיוון דיום הקמה לא הווה ידע שזה נדר, לא מקרי ידיעה. כלומר, הידיעה היא ברגע שהידיעה נשלמת גם לגבי הנדר וגם לגבי ההפרה. אבל אם הוא יודע שיש נדרים, אבל הוא לא ידע על ההפרה, לפי חכמים, אנחנו נראה את זה בגמרא, גם לפי רבי מאיר, גם לפי חכמים, יכול להפר. אוקיי, אז אנחנו מגיעים עכשיו לגמרא. ורמינו, בלא ראות פרט לסומה, דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, לרבות את הסומה. מה הסיפור הזה? השאלה היא לגבי ההבדל בין ידיעה חלקית לבין ידיעה מלאה. רוצח בשגגה, אז כתוב בפסוק, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב ולא מבקש רעתו. כלומר, זה הפסוק, ואז הוא גולה לעיר מקלט, כלומר, כמי שהורג בשגגה. והשאלה היא, מה הדין של סומה? שסומה לא יכול לראות, אבל הוא יכול אולי להרגיש. אז ההרגשה רק בלבד בלי ראות, זה ידיעה חלקית ולא ידיעה מלאה. ויש פה מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. שוב, בוא נסתכל ברן, ורמינו בלא ראות פרט לסומה בשורה השלישית הרחבה, שהרג את הנפש בשוגג אינו גולה, דמכתיב בלא ראות, משמע, דחנו בלא ראות, אבל במקום אחר יכול לראות. כלומר, ככה נשמע, זה דברי רבי יהודה. אחר כך אנחנו נראה איך רבי יהודה מסביר מהפסוקים, למה הוא מגיע למסקנה הזאת, ולמה רבי מאיר מגיע למסקנה הפוכה. רבי מאיר אומר לרבות את הסומה, כיוון דעית לי מקצת ידיעה, שמרגישו שבא זה אצלו, אף על פי שאין לו ידיעה גמורה, שאין יכול לכוון מקומו ממש כיוון שאינו רואהו. ברור, פה מדובר על קצת ידיעה בסומה. הוא מרגיש, הוא שמע את הקול שלו, הרי אנחנו יודעים שעברים גם מפתחים את החושים האחרים בצורה הרבה יותר חזקה מה שבני אדם רגילים שרואים, והוא יודע מזה, רק הוא לא רואה. אפילו אחי, אבי ככל ידיעה. זה נקרא ככל ידיעה. עכשיו, מה השאלה? אנחנו שואלים שאלה, כן? מה השאלה? אז ככה, אומר רן, ולפירוש הקמא דפרישא לנא בת ניתין, כלומר, לפי הפירוש הראשון, אם אנחנו זוכרים, שרבי מאיר אומר שבכלל לא יכול להפר, למה? כי ידיעה חלקית זה כן ידיעה. ולכן הוא היה צריך להפר ביום שהוא שמע את הנדר, היות והוא לא ידע שאפשר להפר את זה, והוא נודע לו רק לאחר מכן, הוא לא יכול כבר להפר, אבל שידיעה חיקית אינה ידיעה, וביום של אחרי זה הוא לא יכול להפר, למה? כי זה כבר לא ביום שומו. לפירוש הקמא דפרישא מתיתין הכי פחי, מדרבי מאיר עד דרבי מאיר, ומדרבי יהודה עד דרבי יהודה. כלומר, אני שואל גם על סתירה בין רבי מאיר במשנה שלנו לרבי מאיר באותו, זה ברייטה, אני חושב, באותו ברייטה. כן, זה ברייטה. וגם מרבי יהודה לרבי יהודה. איך? דאך אמר רבי מאיר בלא ראות לרבות את הסומה, אף על גב דלית לידיעה שלמה. דקסבר מקצת ידיעה ככל ידיעה. כלומר, מפה אנחנו רואים שהסומה, הוא מרבה את הסומה רבי מאיר. למה? כי ידיעה חלקית היא נחשבת לידיעה. כי אנחנו אומרים שהסומה, יש לו ידיעה חלקית, יש לו מקצת ידיעה. למה? כי הוא לא רואה, הוא לא מסוגל לראות בבירור איפה המקום שלו. ולכן ידיעה חלקית זה נחשב לידיעה. ואילו במתנית אינטני, דנו יכול להפר בידיעה זו ביום. בו ביום. אלמה, מקצת ידיעה, לא ככל ידיעה. וצלנו במשנה הוא אומר, הרי אנחנו אמרנו שלפי הפירוש הראשון רבי מאיר אומר שלא יכול להפר בכלל, כי ביום שהוא שמע את הנדר הוא לא יכול להפר כי זה יש לו ידיעה חלקית. וידיעה חלקית זה לא ידיעה. ואחר כך כבר לא יום שומו. אז יש לי קושיה מרבי מאיר לרבי מאיר, האם ידיעה חלקית נחשבת לידיעה או לא נחשבת לידיעה. פה, במשנה שלנו, מסתבר שזה כן נחשב לידיעה. והיא הייתה כבר ברת הפרה, ועוד והוא לא הפר, אז עבוד לו. ואילו לפי הברייתא, מסתבר שידיעה חלקיתה וידיעה. ואחה, אמר רבי יהודה בלא ראות פרט לסומה, אלמה מקצת ידיעה, לאו ככל ידיעה. ובמתנית אינם רי רבנן, דהיינו רבי יהודה, כלומר החולק של חכמים, הכוונה היא פה לרבי יהודה, למה דהו בר פלוקת דרבי מאיר, כלומר, המשמעות של חכמים, הכוונה היא פה לרבי יהודה, שזה בדרך כלל הוא הבר פלוקת של רבי מאיר, יפר. בו ביום, באותה ידיעה, על מסביר על ידי מקצת ידיעה, ככל ידיעה. אז שוב, אז יש לי גם קושיה, גם מרבי מאיר על רבי מאיר, וגם מרבי יהודה על רבי יהודה. זה לפי הפירוש הראשון. סליחה, ורישא דמתניתין דיפר ביום שלאחריו, לא קשה, דסביר עלן, ככל שאינו יודע שיש מפירין, אפילו מקצת ידיעה לא עווה. כלומר, בא רן מבליח שאלה, רגע אחת, למה אנחנו לא מקשים מהרישה של המשנה? הרי לכול על מה אנחנו אומרים שהוא יכול להפר ביום שלאחריו. מסתבר משם שכולם סוברים שכאילו מקצת ידיעה לא עווה ידיעה. ולפחות לגבי, לפחות לגבי רבי מאיר, הוא יכול היה לקשות מהרישה, למה הוא מקשה מהסיפה? אני יכול לבוא ולהגיד שמהסיפה הוא מקשה, למה? כי מהסיפה הוא מקשה גם לשני הצדדים, גם לרבי מאיר וגם לרבי יהודה, בעוד שברישה הוא לא יכול לקשות לרבי יהודה, אבל בא הר"ן ואומר, לא קשה, דסבירא לו, ככל שאינו יודע שיש מפירין, אפילו מקצת ידיעה לא עווה. כלומר, ברגע שהוא לא יודע שיש מפירין, זה לא נחשב אפילו לקצת ידיעה. אם אתם זוכרים, פעם עסקנו בנושא הזה גם כן של האם אפר ומת, וכל מיני מצבים כאלה שאפר אחד מהם ומת וכו'. אנחנו רצינו לבוא ולהגיד שזה כל כך חלש שזה לא נחשב, כן? אז גם פה אנחנו אומרים שזה כל כך חלש, אם הוא לא ידע שיש מפירין, זה כל כך חלש שזה לא נחשב אפילו למקצת ידיעה, כי הוא לא ידע, כי המהות היא שהיא נדרה נדר והוא לא ידע את זה. אוקיי, זה לפירוש הראשון, שאמרנו שרבי מאיר אומר לא יכול להפר בכלל, ורבנן אומרים יכול להפר רק ביום שהוא שמע את הנדר. ולפירוש הבטרה דפרישנה במתניתין, רבי מאיר דאמר לא יפר ביום שלאחריו, ביום שלאחריו כאמר. כלומר, לפירוש השני אנחנו אמרנו, לפי רבי מאיר הוא לא יכול להפר ביום שהוא נודע לו שהנדר הזה הוא ראוי, יכול, ניתן להפרה. אבל ביום שהוא שמע את הנדר, למרות שהוא לא ידע שאין מפירין, הוא יכול היה כאילו להפר. ורבנן דפליגה לעינם מביום שלאחרי כאמרי, כלומר שהם אומרים שהוא יכול להפר ביום שאחרי, ביום שנודע לו שיש מפירין, משום דמקצת ידיעה לאו ככל ידיעה. דרב יהודה דרב יהודה לא קשיא. למה? זה ממשיך בדף פי בחן עמוד א' למעלה. עד רבה, עד תשאפיר, דהכה ואתם סבירה לו דמקצת ידיעה לאו ככל ידיעה. כלומר, לפי הפירוש השני לא קשה לרבי יהודה מרבי יהודה על רבי יהודה, מפני שבשני המקרים הוא אומר פרט לסומה, סימן שמקצת ידיעה לא אוהב ידיעה. סליחה, אבל, וגם במשנה שלנו, הוא אומר שמקצת ידיעה לא אוהב ידיעה. אבל, דרבי מאיר, דרבי מאיר, קשיא. למה דה ברישא מודה רבי מאיר דיפר ביום שאחריו? אף על גב דיקה מקצת ידיעה, דיינו שיודע שיש נדרים, אלמה מקצת ידיעה, לאו ככל ידיעה. דמאי דאמר בספר לא יפה, ראינו משום דכוון דיודע שיש מפירין, ידיעה גמורה חשיב עלי. אבל איך הדלי כאלה מקצת ידיעה כרישה, לא כידיעה חשיב עלי, והחנמי אמר לרבות את הסומה, על מה חשיב עלי מקצת ידיעה. כלומר, הוא אומר, בוא נלך לרישה. ברישה רבי מאיר מודה לחכמים. מה הרישה? הרישה זה שיודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין, אז זה יפר. כלומר, הוא יכול להפר גם לדברי רבי מאיר וגם לדברי חכמים. משמע שמקצת ידיעה לא נחשבת לידיעה. ואילו, פה הוא אומר לרבות את הסומה, מסתבר שמקצת ידיעה כן נחשבת לידיעה. אז כלומר, לפי הפירוש השני, הקושיה היא רק על רבי מאיר, בעוד שלפי הפירוש הראשון, הקושיה היא גם על רבי יהודה וגם על רבי מאיר. אוקיי. אמר רבה, הכה מעניינה דקרא, והכה מעניינה דקרא. כלומר, פה דורשים את הכתוב, כל אחד, לפי עניינו. מהכתוב הראשון מסתבר היות וזה גזירת הכתוב, אז אנחנו יכולים ללמוד שפה יש ידיעה חלקית כן ידיעה, ופה ידיעה חלקית זה לא ידיעה, זה לא בהכרח סותר אחד את השני. בוא נראה את ה... אך המעניין הדקרא זה בדיוק אפשר השורה הצרה האחרונה והתחלת השורות הבינוניות. לעולם לית ליל רבי מאיר מקצת ידיעה ככל ידיעה. כלומר, רבי מאיר לא סובר שמקצת ידיעה היא ככל ידיעה, ושאני אך אגבי סומה שהרג בשוגג, דרבי יקרא, כלומר, הכתוב ריבה אותו באופן מפורש, למרות שבדרך כלל זה לא. ובוא נראה איך. הוא מסביר עכשיו את המחלוקת בנושא של הריגה בשוגג. רבי יהודה סבר, גבי רוצח כתיב, ואשר יבוא את ראו ביער, שכל דבר דמי על יער, וסומה, נבר מעל ליערו. כלומר, כתוב, אשר יבוא, בוא נקרא את הפסוק, ואשר יבוא את ראו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן נכרות העץ ונשל לברזן מן העץ ומצא את ראו ומת, הוא ינוס אל אחת הרים האלה וחי. כלומר, זה הפסוק. מה אומר הפסוק? הפסוק אומר, ואשר יבוא את ראו ביער. כל מי שמסוגל להיכנס ליער, נכלל בסיפור הזה של רציחה בשוגג. והרסומה יכול להיכנס ליער, אין לו שום מניעה. יכול להיות שהוא צריך לגשש את עצמו, אבל יכול להיכנס ליער. ואי אמרת בלא ראות לרבות את הסומה, מניער נפקלי. הרי כבר אנחנו ריבינו את הסומה. כל מי שיכול להיכנס ליער, גם הסומה. ועוד ואנחנו מדברים פה בלא רות, כלומר זה ריבוי אחר ריבוי, אז מסתבר שזה מיעוט. אם אני רוצה לרבות את זה, בעוד שכבר ריביתי את זה מין ביער, אלא שמה מיני בלא ראות פרט לסומה. כלומר, אם ריבוי אחר מיעוט זה ריבוי אחר ריבוי זה מיעוט, אז הכוונה היא שבלא ראות, היות וריביתי זה שוב פעם, למרות שריביתי את הסומה מבייר, הרי שריבוי אחר ריבוי זה נחשב למיעוט. ולכן, הוא דורש מהפסוק, למרות שבדרך כלל, רבי מאיר אומר שמקצת ידיעה לא אוהב ידיעה, פה הוא דורש לרבות את הסומה. סליחה, רבי יהודה, הוא ממת את הסומה, סליחה, הוא ממת את הסומה, טעות שלי, הוא מת את הסומה בגלל גזירת הכתוב. ורבי מאיר, רבי מאיר סבר כתיב בכל אשר יקטרו בבלי דעת, בכל דבר מידע, וסומה לאו בר מידע הוא, כלומר הוא לא יכול את ראות בדעת מפני שהוא לא רואה אותו. ולכן, מהמילים אשר יקטרו בלא דעת, אנחנו כבר מיעטנו את הסומה. והיא אמרת בלא ראות פרט לסומה, מבלי דעת נפקלה. שוב, על אותו עיקרון, רק הוא לוקח את זה מקטע אחר בפסוק, אלא שמה מיני בלא ראות לרבות את הסומה. כלומר, אם אנחנו אומרים מיעוט אחר מיעוט, זה נחשב לריבוי, אז במקרה הזה הוא לומד את זה מהפסוק. אבל לפי רבי מאיר, באמת, במצב של ידיעה חלקית, זה לא נחשב לידיעה, ולכן במשנה שלנו הוא סובר כפי שהוא סובר. כתוב את זה, באשר, זה בדברים. אפילו בפרשת השבוע, כן, כן. כי יש את הנושא של רוצח בשוגע בשני מקומות, אחד פרשת השבוע ואחד בסוף במדבר. יש פה בצד תורה אור השלם, אם תסתכל בצד, אתה רואה? יש פה את כל הפסוק. אוקיי. אז סיימנו את הנושא הזה, ואנחנו עוברים למשנה נוספת. המדיר הנאה מחתנו. כלומר, אם מישהו הדיר הנאה מחתנו, שחתנו אסור לו ליהנות ממנו. יש כאן גרסאות שאומרים, המדיר הנאה לחתנו, כן? ולא מחתנו. לא שהוא אסור לו ליהנות מחתנו, אלא שחתנו אסור לו ליהנות ממנו. כלומר, זה הנושא הזה. בואו נראה ברן. המדיר הנאה מחתנו, והוא רוצה לתת מאות לביתו, הוא מדבר על מאות, אז תכף נראה. הקופנים, יש גרסאות אחרות במקומות אחרים שמדיר הנאה לחתנו, או שמי שחתנו מודר הנאה ממנו. כלומר, ברור לך, הכוונה היא שלא אסור ליהנות מחתנו, אלא שלחתנו אסור ליהנות ממנו. והוא נותן, והוא רוצה לתת לביתו מעות. כלומר, הוא רוצה לתת לה כסף, לבזבוזים, לכל מיני כאלה דברים. אז מה הוא יעשה? אומר לה, הרי המעות הללו, האבא לבת, החתן אסור לו ליהנות מאבא, ואבא רוצה... לא, 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 לחתן, לכן אני אמרתי שאומרים, יש כאלה שאומרים שהגרסה פה המודר הנאה לחתנו, כלומר שחתנו אסור ליהנות ממנו, לא שהוא אסור לו ליהנות מחתנו, אלא שלחתנו אסור ליהנות ממנו, כן? החתן אסור לו ליהנות מהחותן, יחסי חותן חתן. לא, לא, זה אחרי שהתחתנו כבר, הוא מדיר אותו הנאה. חוץ מזה, הטבעת זה לא קשור, כי הטבעת הבעל נותן לאישה. מחותנת נזרים. אוקיי. טוב, אוקיי. בדיחות על חותנת, יש הרבה. טוב, אז המודר הנאה לחתנו, או מי שחתנו אסור לו ליהנות ממנו, כן? אסור לחתן ליהנות מהחותן. אוקיי, והוא רוצה לתת לביתו מעות. הוא רוצה לתת לה כסף לבזבוזים. מה קורה אם הוא רוצה לתת לה אוכל? תכף נראה ברן. אמר לה, הרי המעות האלה נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהם, אלא מה שאת נוסנת ונותת בפיך. אוקיי, כך הוא צריך להגיד לה. ותכף נראה מה מחלוקת רב ושמואל, מה בדיוק הוא צריך להגיד לה, אם זה בדיוק אותו דבר או לא. אבל בוא נסתכל רגע ברן. הנודר הנאה מחתנו והוא רוצה לעמוד לביתו, הדה קטני מאוד, לאו דווקא מאוד, למה הוא לא רוצה לתת לה משהו? הוא רוצה לתת לה אוטו, רוצה לתת לה, לא יודע, אולי אוטו לא דוגמה, אבל לתת לה אוכל או בגדים. משום די יאיב לה מזונות, במקרה של מזונות לפחות, אין צריך לומר לה כלום לפי שאין לבעל שחייה בהם. והיינו דתנם בפרק בן המודר, וזן את אשתו שלא יצריכו לומר, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהם. משום דכוון דהיו. כיוון דהיו זכה במקום הבעל, לית לי לבעל שום זכות באותה מזונות, שהרי אפילו נתן לבעל מזונות הקצובים לה וצמצמה והותירה, אין לו לבעל באותו מותר כלום. הוא בא ואומר כזה דבר, אנחנו למדנו בפרק אין בן המודר, הנאה עליהם. אז אחד המשניות שם, המשנה השנייה נדמה לי שם, אומרת שהוא מותר, מישהו מודר הנאה ממני. כלומר, אסור למישהו ליהנות ממני. עכשיו, לאותו מישהו נשוי. והוא, אני יודע, הלך למדינת הים, או משהו, לא משנה מה היה, הוא יכול לזון את אשתו. עכשיו, תבוא ותגיד, אני זן את אשתו, הוא נהנה, הבעל נהנה, והבעל מודר הנאה ממני, מותר לו לזון את אשתו. ובאותו המקום, באותו משנה, באותו קטע, לא כתוב שהוא צריך להגיד בלבד שאין לבעלך רשות עלייך. למה? מפני שבמקרה כזה לא צריך, כי זה ברור שברגע שהוא נותן לאשתו, נותן לה ולא שהבעל יענה, למרות, ונעזוב את השאלות שהרי הבעל בסוף לא צריך לתת למזונות, הוא אומר, אפילו אם הבעל נותן לה מזונות, והוא נותן לה גם כן, מותר לו.
זה במקרה שהוא הלך למדינת הרע.
או לא, אני לא בטוח שזה הלך.
אבל כשאמרנו נדמה לי בתרומה, היא אוכלת, אמרו שאי אפשר, ושהם לא יכולים להפריד את האוכל. במקרה הזה גם לא, כאילו לא, אם תוכל, תן לה אוכל וכל...
לא, היא לא תיתן לו את האוכל הזה. זה רק היא אוכלת. לכן נדמה לי שנתנו את הדוגמה של הלך למדינת הים, כי הוא לא יכול לקבל מהאוכל הזה. אבל הוא אומר, מה שהרן רוצה להגיד, להדגיש, שהוא לא צריך להגיד בלבד שאין לבעלי חשות בהם.
באוכל.
אבל פה שהוא נותן, ולכן המשנה נוקטת נתן למאות, בלבד שאין לבעלי חשות בהם. קודמה בפרק מי שהיה רני נזיר, זה מקמצה מסעדה, לא משנה, ואנחנו נותנים כמה דוגמאות. כיוון דן אישה זוכה בנכסים אלה, עד שתיתן אותם לתוך פיה, הרי באותה שעה, אני מדלג כמה שורות, ואני אומר, למה הוא צריך להגיד לה, בדבד שלא יהיה בעלך רשות בהן, כן? אלא מה שאת נושאת ונותת בפיר. כלומר, לא רק שזה לא יהיה בעלך רשות בהם, כי יש מחלוקת, אם הוא רק אמר לה שלא יהיה בעלך רשות בהם, האם הבעל קנה או לא קנה, כי הרי כל הסיפור הזה הוא למה, מפני שמה שקנתה אישה קנה בעלה, ידה של אישה כיד בעלה. איך אני, והרי הוא מודר הנאה, אז אם הוא ייתן הסתם מאות, אז זה ברור שאסור לו, כי בעלה מודר הנאה מהחותן. במקרה הזה, אז בא הוא אומר לה, לפי דעת המשנה, כיוון, כלומר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. אוקיי? למה? כיוון דאין אישה זוכה בנכסים אלה, עד שתיתן אותה לתוך פיה, הרי שבאותה שעה אין הבעל יכול לשחות בהם. הוא אומר ככה, האמירה הזאת אומרת שאני נותן לה כסף, ואת תקני בה אוכל, ואת תזכי באוכל רק אחרי שתכניס אותו לפה. מה זה אומר? ברגע שאוכל בפה שלך, ברור שאי אפשר, הוא לא יכול להגיע לידי בעלה. כלומר, עד אז אין קניין. היא לא מוקנית לאישה, ולכן בעלה לא יכול לזכות בזה.
כי זה לא שלה.
וברגע שמכניסה את זה לפיה, שזה נעשה שלה, זה לא יכול להגיע לבעלה. בהנחה שיש לו מידה מינימלית של... אוקיי, אני אמשיך. בסדר. ואיקה מנדה אמר, או ממשיך דהו הדין שיחדן לה לאיזה דבר שיהיה, דלא קנה יתון בעל, כיוון דאף לה לא הקנה לגמרי, אלא לאותו דבר בלבד. כלומר, אם הוא נתן לה מאות על מנת שתקני בהם סמלה עבורך, אז שוב, זה גם תופס, מפני שעד שהיא לא קנתה את הסמלה, היא לא זכתה, וכשהיא קנתה את הסמלה, לא ילבש גבר בגדי אישה. זה, כלומר, זה רק היא דוגמה, כן? רק לדוגמה. אוקיי, בוא נמשיך בגמרא. אמר רב, לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כלומר, הוא חייב להגיד את המילים האלה, כולל מה שאת נושאת ונותנת בפיך. אבל אם אמר לה, מה שתרצי עשי, קנה יתון בעל. כלומר, זה לא מועיל. הוא חייב ממש לבוא ולהגיד לה, על מנת שאלה מה שתשימי בפה, כי אחרת... אם הוא יגיד לה מה שתרצי עשי, ברגע שהוא קנה את הבעל, והקניין חל עוד לפני כן, כי ברגע שנותן לרשות לעשות את מה שהוא רוצה, אז הבעל קנה ולכן אין בעיה, לכן הוא לא יכול לעשות את זה. זה מה שרב אומר. ושמואל אומר, אפילו אמר לה מה שתרצי עשי, לא קנה יתון בעל. אוקיי? למה? כי הוא טוען שבמקרה כזה, יות ו... בעלה לא בעסק, היות והתנאי היה במפורש שבעלה לא בעסק, אז אם היינו אומרים שקנה בעל, מסתבר שהתנאי לא התקיים, ואז כל הקנייה של האישה לא באה לידי ביטוי.
במצב הזה הנדר לא תופס, הוא יכול להשתקע.
כן, כן, כי התנאי לא התקיים. כי אם היינו אומרים, כלומר, זה לא, 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 זה לא שבעלה לקח את הכסף, הכסף אצלה. אבל אנחנו יודעים שרשותה כרשות בעלה. יד אישה כבעלה, מה שקנתה אישה קנה בעלה, כן? כלומר, אם אישה נותנה סתם את הכסף, למרות שהיא מחזיקה את זה והיא עושה עם זה דברים שהיא רוצה, זה הכסף שייך לבעלה, בלי תנאים.
וזה לא מודר הנאה למעשה. משהו נדר שהוא יהיה מודר?
לא, לא. אז הוא אומר, אז הוא עובר על הנדר. ברגע שהוא נותן הסתם, והבעל זוכה בכסף, זה כאילו שהוא נתן לבעל.
הוא עובר על הנדר.
אם הוא אמר לה, מה שתרצי עשי, לפי דברי שמואל, מה שתרצי עשי בהם. ולא רק האוכל שיהיה. אבל במקרה כזה הוא אומר, לא עבר על הנדר, מפני שבמקרה כזה זה קנוי לה. בוא נראה, לא שאנו, בוא נסתכל ברן למטה בדף פחת עמוד א' למטה, נתחיל את זה. לא שאנו לשמר לה במה שאת נותנת לפיר, כלומר, כלישנה דמתניתין. רב סובר כמו מה שהמשנה אומרת. שמואל חולק על זה. דאמר לה, תרתי, שני דברים, על מנת שאין לבעלך רשות בהם, גם הוא צריך להגיד לה את זה. אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיר, כי כאי גבנה בלחוד עוד לא קנה יתהון, בעל, משום שמה שתרצי עשי לא מהני, תפי, מי אין לבעלך רשות בהם. כלומר, זה שהוא אומר, מוסיף לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהם, ומה שתרצי עשי, זה בדיוק אותו דבר. זה אותם מילים, רק בניסוח שונה. וחייך ידיין לבעלך רשות בהם, בלחוד לא מהני, כי אמר לה, לתרווה יונמי לא מהני, דחד המילתנינו, שזה אותו דבר רק בשינוי ניסוח, אלא הוא חייב להגיד לה מה שתעשי לפיך. ושמואל אמר, בוא נסתכל, נמשיך ברן, אפילו אמר מה שתרצי עשי, לא קנה יתון בעל, אמר, ושמואל לא פללי גדריו בפירושו דמתניתין. דמוד אלי ודאי דמתניתין, היא אמר לה מה שתרצי עשי, לא מהני, אלא בדינה הוא דפלי גדריו. כלומר, הוא בא ואומר, אני לא חולק שמה שרב אמר זה מה שהמשנה אומרת. אני בא ואני אומר, שמואל, אני חולק על המשנה לצורך העניין. אני חולק על דברי המשנה, אני חולק על הדבר הזה. אלא בדינה הוא דפה לגלה דרב. דרב מוקי מתניתין כרבי מאיר. כלומר, רב מעמיד את המשנה כרבי מאיר, דאמר יד אישה כיד בעלה וסבר להקוותי. ומשום אחי פסיק ואמר, די אמר למה שתרצי עשי, קנה יתון בעל. כלומר, הוא אומר, הוא הולך לפי רבי מאיר, שרבי מאיר אומר יד אישה כיד בעלה. ותקף אנחנו נראה את זה בגמרא, אנחנו, הרב קצין אמר כמה פעמים שלפעמים הרן לא מחכה עד שהגמרא תפרש, אלא הוא מכניס כבר את מה שיהיה בהמשך בגמרא בתוך הפירוש שלו. אז זה דוגמה לנושא הזה. ושמואל ודאי מוד אלי דמתניתי נחי קטני, אלא דיפה לגלי הבדינו משום דסביר אלי דהילכתה כרבנן, שלא יד אישה כיד בעלה. דלא אמרינן יד אישה כיד בעלה. אילכך, אם אמר למה שתרצי עשי, אינמי על מנת שאין לבעלך רשות בהם, בליחוד דחיית הדינין הוא מהני. כלומר, זה מספיק ואני לא צריך להגיד עד שזה יהיה לפיך. שואלת הגמרא, כמן אז להשמת הדרב, כלומר, שואלת הגמרא, לפי רב, לפי מי הוא הולך? כי רבי מאיר דאמר יד אישה כיד בעלה, אנחנו ראינו את זה עכשיו ברן, כפי שאנחנו אמרנו, והנה הגמרא משתתפת. שואלת הגמרא על אותה הבנה בשיטת רבי מאיר, אגב, כמן אז להי שמעת דרב, הרן אומר, דאמר בפרק עמד הקידושין, גבי עבד כנני, דיד עבד כיד רבו דמי, והוא הדין יד אישה דה וידה כיד בעלה, ואחר כך אנחנו נראה שלא בכל דבר אנחנו משווים אישה לעבד כנני, אבל לזה עוד נגיע. ורמינו, שואלת הגמרא על הדעה הזאת של רב שמסביר את זה כרבי מאיר, שיד אישה כיד בעלה. כיצד משתתפין במבוי? מניח את החבית ואומר, הרי זה קנוי לכל בני מבוי, ומזכה להם על ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי אשתו. ואי אמרת קנה יתון, בעלה, עירוב לא נפי מרשותי דבעל. בעירובין צריך להיות מצב, אם אנחנו מדברים על עירובי חצאות או עירובי, במקרה הזה זה עירובי מבואות נדמה לי.
במבוא.
כיצד משתתפים במבוי? כלומר, אם יש מבוי, מבוי זה נניח כזה מין שביל או כביש כזה, ויש חצרות שקשורות לאותו מבוי, זה למדנו בעירובין, ואנחנו רוצים לאפשר טלטול מהחצר למבוי ומהמבוי לכל אחת מהחצרות, והבעיה היא שמדרבנן טלטול כזה אסור, למה? מפני שעלולים להיכשל ולטלטל גם מרשות היחד לרשות הרבים, מפני שמבוי נראה כאילו זה רשות הרבים, וחצר נראה כאילו ונחצר זה רשות היחיד, ולכן מה שאנחנו עושים, הוא לוקח חבית של יין, באחד מהחצרות, והוא אומר, הרי זה קנוי לכל בני מבוי, כלומר, הוא כאילו מקנה את זה במתנה לכל בני מבוי, ואז היות ויש לי שיתוף באוכל של כל בני המבוי, זה מתיר את הנושא הזה של הטלטול, של הטלטול במבוי. עכשיו, איך הוא מקנה את זה? הוא מקנה את זה על ידי זה שמישהו אחר מגביע. למה הוא לא יכול לעשות את זה לבד? אז בוא נראה, אותו אחד שזוכה עבור כולם יכול להיות כל אדם מישראל שהוא בר קניין, אבל המזכה עצמו אינו יכול לעשות את, אני קורא פה בשוטנשטיין, כי הוא מגדיר את זה בצורה מאוד יפה, אינו יכול לעשות את מעשה הקניין עבור הזוכים. וכן אי אפשר לזכות על ידי אדם שרשותו הממונית שייכת למזכה, שכן במקרה כזה אין החפץ יוצא מרשותו של המזכה והקניין אינו יכול לחול. כדי שקניין יחול, החפץ צריך לצאת מהרשות של המזכה. עכשיו, אם המזכה מגביה אותו, עושה את הפעולה של הקניין, זה נשאר בתוך רשותו, ולכן הקניין הזה לא חל. לכן צריכים על ידי מישהו אחר. כי אני שאלתי את עצמי רגע אחד, למה הוא לא עושה את זה? למה הוא צריך על ידי מישהו אחר? אז זו התשובה. צריך מישהו אחר. מה זה מישהו אחר? כל בן אדם שהוא בעונשין, כלומר כל בן אדם שאפשר, אז מה הוא אומר? אז על ידי עבדו ושפחתו העברים, אבל לא הכנענים. למה? כי עבדו ושפחתו הכנענים הם רכושו, ולכן זה לא יצא מרשותו.
מה אותו עבד עושה?
מגביע. עושה קניין הגבה.
כן, אבל בשביל כולם לא.
בשביל כולם, ואומר, הרי אני מזכה את חבית היין את כל בני המבוי. אוקיי? הוא עושה קניין שהוא מזכה, ואז החבית שייכת לכולם במתנה מאותו בן אדם. כי כדי שיתבצע קניין, שאני מביא לך משהו ואני רוצה לעשות קניין, אז זה יוצא מרשותי לרשותך. אוקיי? עכשיו, אם אני הייתי עושה את הקניין, את המעשה הקניין, את ההגבה, ואני, זה חבית יעיני שלי, ואני עושה את המעשה הקניין, אז זה לא יצא מרשותי. זה אני. עדיין אצלי. ולכן אם הוא עושה את זה לידי עבדו ועמתו הכנענים, למשל שם רכושו, זה לא יצא מרשותו. בסדר? ולכן הוא יכול לעשות את זה על ידי בנו ואיתו הגדולים, ולמה הם מפני שהם רשות בפני עצמה? ברגע שהם גדולים, אז הם יצאו מרשותו ויש להם את הרשות של עצמם. וכן על ידי אשתו. כלומר שגם אשתו לפי הברייתא הזאת, ואז מה אנחנו רואים?
אשתו לא כגופו.
נכון. והיא אמרת קנה יתון בעלה. כלומר, ואם אתה אומר שלפי רב שאומר בשם רמי קנה יתון בעלה, עירוב לא נפק מרשותי דבעל. איך אתה יכול לעשות קניין באשתו? אוקיי? על ידי אשתו. אומרת הגמרא אמר רבה, אף על גב דאמר רבי מאיר, יד אישה כיד בעלה, מודה רבי מאיר לעניין שיתוף דכיוון דלזכות אחרים הוא, מיד בעלה זכיה. הוא בא ואומר כזה דבר. מה זה יד אישה כיד בעלה? יד אישה כיד בעלה זה כשמישהו אחר, צד ג' נותן לה משהו, הבעל זכה בזה. אבל מה קורה אם הבעל נותן מתנה לאישה? האם הבעל זכה במתנה? זה כאילו שהוא לא עשה כלום. אלא במקרה שבעל נותן מתנה לאישה, זה ברור שהוא כאילו יתנה שלא יהיה לו זכות בזה. ולכן אם זה, אם זה נעשה על ידי הבעל, אז האישה... אז האישה זוכה בזה. ולכן במבוי אפשר לעשות על ידי אשתו, אבל אם החותן, אבא נותן לבת שלו מתנה, זה צד ג' ולכן זה לא יכול להתבצע, אלא אם כן יעשה את כל הדברים האלה, יקנה לה את זה לפי רב. אוקיי. אייטווי, רבינה לרבשי, אלו שזכין להם, כלומר, בשיתוף מבואות יש ברייתא אחרת שאומרת אלו שזכין להם. בנו וביתו הגדולים, עבדו ושפחתו העבריים, ואלו שאין זכין להם, פה הברייתא יותר מפרשת, על ידי בנו וביתו הקטנים, עבדו ושפחתו הכנעניים, אשתו. הופ. הפוך. אז פעם אנחנו רואים שכן אשתו, זוכים על ידה, ואלו אומרים שלא אשתו זוכים על ידה. עכשיו בוא נראה את הרן, הרן בשורה הרחבה השלישית, עת ורבינה לרב אשי, לאו לאות ולרב קעתי. לא רב נמי קשה, מתנית הדדי, כלומר שתי הברייתות מקשות אחת על השנייה, שבאחד מהם אפשר לעשות על ידי אישה, ובאחד מהם אי אפשר לעשות על ידי אישה. אלא, למדתי פירוקי דרבה אתא למירמי מתניתא הדדי, כלומר שהוא רוצה להקשות משתי הברייתות אחת על השנייה. בנו ביתו הקטנים שאין לו יד, ועבדו שפחתו הכננים ואשתו נמי, ידן כידו, ועמי ועמה רבה כל דאחד המזכה הבעל אחרים, על ידה יש לה יד. אלא אמר רבשי, בוא נראה את ההמשך, מתניתין בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן. דמיגו דזכיה ננפשה, זכיה לאחריני. מה הוא אומר? שוב נסתכל ברם. אלא אמר רבשי, כי קטני. מזכה להם על ידי אשתו דווקא בשיש לה חצר באותו מבוי, כגון שנפלה לה בירושה בודה ארוסה, והוא כתב לה בודה ארוסה, דין ודברים אין לי בנכסייך, ובכי היגבנה מהני כדאית בריש פרק הכותב. כלומר, יש מצבים שבהם יש רכוש לאישה של הבעל אין זכויות בהם, כי בדרך כלל, אם יש רכוש של האישה שהיא באה איתה בנישואין, לפחות הבעל אוכל את הפירות. ואז אם הוא אוכל את הפירות הוא נהנה, כלומר, הסיפור הזה לא מספיק טוב. אלא הכוונה היא פה בחצר שאין הבעל בכלל זכות. דמיגו דזכיה לנפשה להתיר חצרה. דבבל שנתן ממנה לאשתו, אפילו רבי מאיר מודה שיש לה יד כדי אמירנה לאל. כלומר, היות, הבעל מזכה לאשתו על ידי אחרים. עכשיו, אם לאשתו לא היה חצר, אז הוא לא יכול לזכות לאשתו, מפני שאשתו שוב ברגע שהוא מנסה לזכות לה, זה שלו ולא יצא מרשותו. אבל אם יש לה חצר,
באותו מקום.
באותו מבוי, כן, ברור, באותו מבוי יש לה חצר, והוא מזכה לה, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שיות ומיגו שיצא מרשותו לגבי החצר של אשתו ששוב אין לו בו שום דין ודברים, אז היא כבר יכולה גם לזכות את זה גם לאחרים, ולכן המשנה הזאת עוסקת בהוקימתא מאוד 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 ספציפית, למרות שהיא נכתבה בלשון כללית, ואנחנו דיברנו כבר על הסיפור של ההוקימתות לא פעם ולא פעמיים, ואילו בברייתא השנייה שאי אפשר לזכות על ידי אשתו שלא היה לה, ולכן אם הוא, אפילו אם הוא עושה את הקניין על ידי אשתו, הרי שזה לא יצא מרשותו ולא נעשה קניין. אומר לך בהמשך הר"ן, ולעניין הלכה, אוקיי, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו פוסקים? ולעניין הלכה פסק הנגיד רבינו שמואל הלוי בשם רב עמרם גאון ז"ל, דהלכה כשמואל, דאף אגב דפלוגתיו הכה לעניין איסורה וקיימה לנקריו באיסורי, אפילו אחי כיוון דיקר פלוגתיו בדינה, טליה, ימרין עניין אישה כיד בעלה או לא, נקטינן כשמואל דהלכתה כבתה בדיני, ועוד דרב כרבי מאיר ושמואל כרבנן, אילכך נקטינן כבתיו. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. יש כלל שאומר שבמחלוקות של רב ושמואל הלכה כרב באיסורים, כלומר אם זה מחלוקת בענייני איסור ויתר, הלכה כרב באיסורים, ואם זה בעניין דיני ממונות, אז מחלוקת בין רב ושמואל הלכה כשמואל. זה הכלל שקבעו. עכשיו השאלה אם פה זה מחלוקת בעניין איסורים, או זה מחלוקת בעניין דיני ממונות. עכשיו, מצד אחד, אנחנו אומרים שזה עניין של איסורים, כי זה נדרים, נדרים זה עניין של איסורים. האם הוא צריך להגיד לה את כל הביטוי שכתוב במשנה כרב, או שהוא צריך להגיד לה רק חלק מזה כשמואל? הייתי אומר שהלכה כרב, מפני שזה הלכה, אם זה אסור או מותר. אבל להיות, ובמהות, אנחנו לא חולקים בשאלה הזאת של, כי זה תוצאה. הסיפור הזה, אם הוא צריך להגיד לה או לא צריך להגיד לה, זה תוצאה של מחלוקת יותר עמוקה, יותר קודמת. וזה המחלוקת, האם יד אישה כיד בעלה או יד אישה לא כיד בעלה. שזה מחלוקת שהיא ממונית. ולכן, היות והמחלוקת במהות, במקור, היא מחלוקת ממונית, הרי שההלכה היא כשמואל. ועוד הוא אומר שרב סובר כפי רבי מאיר, ושמואל סובר כפי חכמים, ורבי מאיר וחכמים הלכה כחכמים. ועוד סוגיה דאלמה כשמואל. כלומר, גם בסוגיות אחרות אנחנו הולכים לפי שמואל, דעל מנת שאין לבעלך רשות בהם בלחוד מהני. כלומר, לא צריך להגיד, רק שתכניסי לפיך. כדאמרין בפרק מי שאמר רני נזיר, גבי פרישה בהמתה, אם היא שאלה הייתה בהמה, דמקשינן, מה שקנתה אישה קנה בעלה. כלומר, יש שם סיפור של אישה שהפרישה קורבנות, היא נדרה נזירות, היא נדרה נזירות והפרישה קורבנות, ואחר כך בעלה הפר לה את הנזירות. מה קורה עם הקורבנות? אז השאלה, אם היא שלא נדרה, אז הקורבנות הסתבר שהוא לא יכולה לדאוג, כי אישה, אחד מההתחייבויות של הבעל כלפי אשתו, זה שאם היא נדרה משהו, אם היא נדרה איזשהו קורבן, הוא חייב להביא את הקורבן, אפילו אם זה רכוש שלו. ואם זה משלה, הרי שלמשל חטאת, תמות, מפני שחטאת, זה כאילו שחטאת יתומה כזאת, היא באה את האמא, ואז אנחנו שואלים, הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז מה זה משנה אם זה שלה? אז אני פה מצטט מנזיר, אמר רב פאפה, כגון שקמצה מעיסתה, שנייה אחת, שנתן לבעל כסף למזונותיה, והיא חסכה ממאכלה, אנחנו רואים שמקרה כזה זה לא שייך לבעל, כי זה משהו שהבעל נתן לה, ומשהו שהבעל נתן לה, היא באה את אמא, דאקני לאחר, ואמר לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהם. כלומר, מה שאנחנו רואים מהגמרה כשהיא אומרת, מספיק שהיא אומרת שאין לך בעלי חשוד בהם, והוא לא צריך לבוא ולהגיד עד שיבוא לפיך וכו', כי רב, כן, כן.
מה שקנת לאיש הקנה בעלה זה עוד דבר, יעני שביעד בעלה, זה עוד דבר?
ש? כן, כן, זה...
שכולם אומרים, יעני
שביעד בעלה. לא, רבי מאיר אומר את זה. הנה, אמרנו כל הזמן שרבי מאיר אומר יעני שביעד בעלה. רבי מאיר אומר יד אישה כיד בעלה, אני לא נכנס עכשיו לסיפור של ה... כי הרי שמקישים אישה לעבד כנעני, זה לא הקש לכל הדברים. גם ראיתי באחד מהפירושים פה שיש דברים שלא, ויש דברים שכן. אבל לגבי יד אישה כיד בעלה חכמים, לא מסכימים ואומרים שלא, לא אומרים את הסיפור של יד אישה כיד בעלה. ועוד דבר, ובפרק בן סורר הוא מורה, נמי אמרינן אינו חייב עד שיוכל משל אביו ומשל אמו, ופרחינן אמו מנעלי, הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, ומשני כגון שאמר לאחר, על מנת שאין לבעלה רשות בהם, ושוב, אין לבעלה רשות בהם, ולא הוסיף את המילים עד שיבוא לפיך. וכן פסק רבינו הרב משה בן נחמן ז"ל, לפי זה כי אמר לה, על מנת שאין לבעלה רשות בהם בלכוד מהני. כלומר, הרמב"ן פוסק הלכה בדיוק אותו דבר, אבל רבינו תם והרייבד ז"ל פסקו כרב משום פלוקתה יוהח אגבי נדרים דאיסור ענינו וקיימה לה נלכת הכרב באיסור. כלומר, רבינו תם והרייבד טוענים שזה לא מחלוקת בענייני ממון, איזה למחלוקת בענייני איסור ממש, ולכן מחלוקת בענייני איסור הלכה כרב, ולכן הוא צריך להגיד לה את כל הנוסח, ולפי זה לא מענה אלא כי אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהם אלא מה שאת נותנת בפיך. והרמב״ם ז"ל מיצה את הדין, כלומר ברמב״ם הוא אומר שמיצה את הדין, מיצה את הדרך שפסק כשמואל, אלא שכתב דלשמואל נמי תרתי בינן על מנת שאין בעלך רשות בהם, ומה שתרצי עשי. אני מסתכל על הרמב״ם בהלכות נדרים, זה בהלכות נדרים, איפה... כן. הנה, מי שנאסרה הנייתו על בעל ביתו, ואנחנו בזה נסיים, והוא רוצה לתת לביתו מעות כדי שתהיה נהנית בהם ומוציאה אותם כחפציה, הרי זה נותן לה ואומר לה, הרי המעות האלה נותנים לך בנתנה בלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא יהיו למה שאת נותנת לפיך, או למה שתלבשי וכיוצא בזה, ואפילו אמר לה, כלומר, הוא בא ואומר, הוא צריך להגיד לה את זה, אבל ואפילו אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהם, אלא מה שתרצי עשי בהם, לא קנה הבעל, כלומר, מלכתחילה, זה מה שמצא כנראה הרמב״ם, מלכתחילה הוא צריך להגיד, אלא מה שאת נותנת לפיך, או משהו כזה, אבל בדיעבד, אם הוא אמר רק את החלק הראשון שאין לבעלך רשות בהם, ואפילו אמר לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהם, אלא מה שתרצי עשי בהם, לא קנה הבעל, ומה שתרצי תעשה בהם. אבל אם נתן לה מתנה ואמר לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהם, ולא פירש את המתנה הזאת לכך, או למה שתרצי תעשה בהם, הרי קנה אותם הבעל לכל פירותיה, ודבר זה אסור, שהרי הוא אסור בהניית חתנו. כלומר, אז הרמב״ם בא ואומר, יש לכתחילה ויש בדיעבד, אבל בסופו של דבר, גם בדיעבד הוא פוסק לפי מה שאמר שמואל. את המשנה, בעזרת השם, נמשיך מחר.